הרב הגאון, רבי מנחם שטיין שליטה, בבקשה.
ערב טוב, אנחנו היום בלמד בית לעומר, 32 ימים כמניין לב, וממחר מתחילים את הטוב. ל"ג בעומר מתחיל את ה-17 ימים הנוספים, שהם כמניין טוב, שהם בעצם הישורת האחרונה לקראת חג השבועות, וכידוע ממתת הימים בגימטריה לב טוב. לב 32, טוב 17 ימים, 32 ועוד 17 זה 49 ימים, ואלה הם, זה בעצם ההכנה, אחד מהמרכיבים של ההכנה הגדולה לחג השבועות, לקבל מודעות נשמתית, מודעות של היותנו אות בספר תורה. כידוע המילה ישראל, ראשי תיבות של המילים יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל, ראשי תיבות של המילים יש 60 ריבו יוד שין ריש א' למד אותיות לתורה. כל יהודי במעמד הר סיני הפך להיות בגדר אות אחת מהמגוון של ה-600,000 אותיות, 600,000 נשמות כלליות בקומת כנסת ישראל. לכן במעמד הר סיני המיתו אותם והחיו אותם מחדש. המיתו את המצב הקודם ויצרו מציאות חדשה שנקראת נשמת ישראל. כידוע יש בבריאה 5 רובדים, והם דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, כפי שאומר רבינו יהודה הלוי בספר הכוזרי, והרובד של ישראל נוצר ב-2448, זין סיוון, בשבת בבוקר, במעמד הר סיני, כשעל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה, פרחה נשמתם. למה פרחה נשמתם? לתת להם נשמה חדשה. איזה נשמה? אות בספר תורה. לכן ישנה הלכה, רחמנא ליצלן, מי שרואה יהודי נופח את נשמתו, פיגוע, תאונה, החייאה שלא הצליחה, חייב לקרוע את בגדיו. חייב, לא לוקסוס. למה? הוא לא קרוב משפחה, הוא לא משיבת הקרובים, לא מדין אבלות, מדין ספר תורה שעלה בלהבות. כשחסרה בספר תורה אות אחת, הוא כאילו עלה בלהבות. אם נמחקה עוד בספר תורה, הוא נפסל. אין לו דין של קדושה חמורה של ספר תורה, והוא נידון כחומש פשוט. זה מה שקורה אם חס ושלום יהודי נופח את נשמתו, צריך להשלים את זה בהתגדל והתקדש מאיר הבא. זה מה שהתחדש ביום השישי בסיוון. עד אז זה לא היה. היה דומם, היה צומח, היה חי, היה מדבר. אבל לא היה ישראל. ישראל, הרובד העליון הזה של קדושת נשמת ישראל באות בספר תורה, הרובד העליון הזה יצא לאוויר העולם ביום השישי בסיוון. ביום הזה שבו עם ישראל יצא למסע בין כמה אלפי שנים, אנחנו נחגוג בעזרת השם בעוד כשלושה שבועות, 2.5 שבועות כבר, 3,328 שנה לקיום עם ישראל. מסע של חללית שנוסע מסיני, שוגר מסיני, ואנחנו כנראה הדור האחרון לקראת הנעילה. זה כבר סוף האלף השישי, זה כבר ערב שבוס עם חשיכו, זה סוף האלף השישי. אנחנו כבר יום בהאלפים דף שיניים וב, זאת אומרת 5,776 שנה. תפשין עין וב, עמוק עמוק בתוך האלף השישי. יש ניסיונות מיוחדים לתקופה הזו, ואנחנו רוצים להיגאל, ורוצים להיגאל, יש תנאים להיגאל. יש לנו קבלה בשם הגאון הצדיק הקדוש רבי יחזקאל לוינשטיין, שאמר בשם רבותיו ועוד, שלא כולם, זה מאוד מפחיד להגיד את זה, לא כולם ישרדו בנעילה. זה יהיה העתק של מה שקרה ביציאת מצרים, שגם אז וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה. הוא אמר להם, לקבוצה שהגיעה אליו, יש לי קפולה, כך אמר רב אהרן קוטלר ועוד, זה לא כולם. תחשבו טוב, מי שישרוד זה מי שיהיה בתוך תיבת נוח. תיבת נוח רוחנית, שהוא נעול ומובדל מן העמים. יש כללים, כמו שאז במצרים, מי שלא שינה את שמו, מי שלא שינה את לבושו, מי שלא שינה את שפתו, הוא זה ששרד. ואנחנו הצאצאים של ה-20% האלה שמתקהלים היום כאן בקריה הקדושה הזו כדי להתחזק לקראת מתן התורה וחידוש הברית עם בורא העולם לקבוצה האיכותית ביותר בעולם, הקבוצה של בניו של הקדוש ברוך הוא. ומתוך הבנים האלה שרדו קבוצה קטנה, כ-13 מיליון יהודים לצערנו איבדו את דרכם, כמו חללית שהגיעה למשימה בחלל וחלק גדול מהמעבורת ניתק מגע ומשוטט אי שם בתטמוספירה ללא שום קשר למגדל הפיקוח, ללא תכלית. אבל החללית באופן עקרוני הובטח עליה שהיא תשרוד, כי לא תשכח מפי זרעו. מחר ייסעו הרבה אנשים למירון, יראו את הכותרת הראשית של הכניסה למערה, ושם כתוב כי לא תשכח מפי זרעו, 5 מילים שסופי התיבות שלהם זה 5 אותיות יוחאי. זרעו של יוחאי ידאג שלא תשכח תורה מישראל, היינו רבי שמעון בר יוחאי. והבורא הבטיח שבאופן קולקטיבי יישאר עם. כמה הוא לא הבטיח? יש 14 מיליון יהודים חלקי 8,000 גויים, 8,000 מיליוני גויים, זה פחות משביעית אחוז, ולצערנו למעלה מ-90% ניתקו מהעם היהודי. תל אביב ברגע זה ציבור ענק נמצא בדיסקוטקים ונמצא בבילויים וניתק כל קשר למציאות רוחנית וכן הלאה. יש קסריה, יש הרצליה, יש יפו, יש ניו יורק, יש פריז. אנחנו משתדלים לעשות את המקסימום יומם ולילה לאסוף את הניצוצות הקודש שנפלו לתוך הקליפות באותם פאבים ובאותם מקומות מזעזעים, ואנחנו משתדלים להיות נציגי ציבור מהבוקר עד הלילה, לשכנע אותם, אבא שלך קורא לך, אתה יהודי, אתה לא צרפתי ואתה לא אמריקאי, תראה לאן הגעת, אני מציע לך חלופה, תקים בית יהודי טהור, עם אישה טובה, עם בעל טוב, יהיה לך צאצאים שיכבדו אותך, יהיה לך נכדים ונינים ובני נינים שישבו ליד שולחן השבת, לא אייפוניסטים, לא אנשים ששקרים באלכוהול, לא בסמים. אני מציע לך, בואי תעמידי דור שיכבד אותך. תעזבי את הרחובות של בן גוריון, את הרחובות של כל עולם הטומאה שמבחוץ. אנחנו עושים מהבוקר עד הלילה להחזיר אחים שלנו לאבא. אנחנו לא מיסיונרים, אין לנו שום עניין שאיטלקי יהפך ליהודי ושצרפתי יהפך ליהודי. להפך, קשים גרים לישראל כספחת. קשים, זה כתרוג. היה בפתח תקווה איזשהו רופא צדיק יסוד עולם, גר צדק בשם דוקטור דוד בושארד, שנפטר לפני כמה זמן, והוא היה, יש לו אח כומר ברוטרדם שבהולנד, גר צדק. מציאות של יהודי של גר כזה מעוררת כתרוג על אחרים. תראה איך נראה גוי, גוי שעושה רצון בוראו, תראה איך נראית אשתו שתיבדל לחיים ארוכים, ואיך נראים הילדות שלו, של הקדוש ברוך הוא, תראה איך הן הולכות, תראה איפה הן נמצאות. קשים גרים לישראל, אבל יש מקום, מקבלים גרים. והגיורת המפורסמת ביותר בהיסטוריה, רות המואביה, שנקרא את הסיפור שלה בעזרת השם ביום ההולדת של העם היהודי, שכולו היה גר, כולו הפך להיות מגוי והתגייר להיות יהודי. והקבלה הייתה על בסיס של באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, באשר תמות ימות, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. נעמי מנסה להגיד לרות קלטה, בשביל מה את צריכה להיות יהודיה? את מדליקה שלט, את חייבת מיטה, שלט מזגן או משהו, למה? תהי גויה טובה ותקיימי 7 מצוות. לא, אני רוצה חייבי מיטות בדין, אני רוצה להיות בטופ של הטופ, באשר תמות ימות. כל הפרטים היא ניסתה להניע אותה ודווקא בה אורפה שמה, גם רצתה להתגייר אחותה, אבל שמעה את הדיבורים של נעמי, נתנה נשיקה וחזרה לאבא של העגלון מלך מואב. חזל קוראים להם נשוקה ודבוקה. זאת נתנה נשיקה, סבתא של גוליית, אורפה וחזרה לבית אביה, וזאת דווקא בה. זה המקום, ותראה נעמי כי מתאמצת רות, וביאור הגרו, הנה המקור. ודאי, אין לנו עניין לאסוף גויים, אבל יש לנו עניין עצום להחזיר אחים הביתה. אח שלי מלשון לאיחוי קרעים. יש לי עניין לעזור להפסיק את הבכי של אבא שלי שבשמיים. בכל יום שכינה מנהמת כיונה, אוי לו לאב שהגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. תחשוב אמא שנמצאת פה שיש לה כך וכך ברוך השם צאצאים, וצאצא אחד, צאצא אחד נעלם, נעדר. לא יבואו שאר האחים, הבנים שלך, ויעשו מאמץ לאתר אותו, להחזיר אותו אלייך. יש כסף בעולם שאפשר לאסוף אותו, כמה תשלמי? הרי כל סכום שבעולם תשלמי כדי שהבן שלך או הבת שלך שנעלמו לך יחזרו הביתה. יש מילים לתאר את הכרת התודה שלך לבן שלך השני שהחזיר את האח שלו אלייך? נו, אז אבא לא מרגיש את זה, אבא שבשמיים. ספר הזוהר כתוב, מביא החובות הלבבות, שאם אנשים היו יודעים מה הבורא ישלם למי שמחזיר לו ילד אבוד אחד, ילד אבוד אחד שמסתובב בתל אביב או ביפו, או שנמצא בבני ברק ולמעשה נמצא בתוך תל אביב באמצעות האינטרנט שלו, באמצעות כל מכשיר מצלמה שיש בה וי-פיי, שהוא בעצם נמצא בעומק ריו דה ג'נרו, כאן בתוך הקריה, והוא מחזיר את הילד הזה לאביו שבשמיים מרחובות תל אביב הנוראים או מרחובות סן פאולו או פריז. אין גבול לשכר שהבורא ישלם למי שמחזיר לו ילד אבוד. לבורא העולם ישנם כ-13 מיליון ילדים אבודים. אני מתפלא, יש אנשים שמודעים לזה ולא בוכים. תראי לעצמך שיש לך 14 ילדים, 13 מתו. אחד נשאר חי, אבל הוא צולע, אין לו עין, אין לו אוזן, הוא מגמגם, יש לו בעיית עקמת, רגל אחת לא מתפקדת. זה הילד ה-14. האם ההורים האלה יכולים לשמוח על איזושהי שמחה בחיים? לא. אין שמחה שיכולה לשמח אותם, ביותם יודעים שיש להם 13 קבורים, וגם ה-14 מקרטע. אני רוצה לשאול, יש משהו שמשמח את הקדוש ברוך הוא בעולם, כשמתוך 14 מיליון, 13 מיליון ילדים שלו מתו, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו? יש מישהו ש... והילד ה-14 גם הוא לא בריא לגמרי. הנה, קריית הרצו, זה הילד ה-14 שלו. זאת הולכת קצר, זאת הולכת צמוד, זאת אומרים למיליון פעם, אמצע בחצאית לפחות בין הברך לקרסול, רואים לך ברך, כמעט ברך. זאת יש לה מכשיר בבית לא חסום, זאת יש לה איזשהו טריקו נצמד או איזה לייקרה, זאת הבן שלה מגדל כך, וזאת הבת שלה עושה טריק הזה עם כיסוי שלו. גם הילד ה-14 עושה קונצי. הבורא יכול לשמוח על משהו? לא להשתתף בצער של אבא? מה שנקרא שכינתה בגלותה, צער השכינה. אוי לו לאב שהגלה את בניו, שכינה מנהמת, מנהמת כיונה, מדי יום ביומו. איפה הילדים שלי? אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. הולכת לה באישה, מוציאה את הבן שלה או את הבת מהמעון בקריית הרצוג, והולכת בצורה מזעזעת, שבהליכה אחת היא אומרת, לא, זה רק לעבור את הכביש עם איזה חלוק או איזה כיסוי מזעזע שמגרה בנים, מדליק להם את היצרים, עושה להם הרהורים, וזה חלוק מתנופף ברוח. היא יכולה לתאר כמה עשרות בנים היא הפילה ברגע הזה שהיא גירתה אותם בגירויים נוראים של יצר? מה הם יעשו כתוצאה מזה שעין רואה, לב חומד וכלי המעשה יגמרו והיא לא יודעת מה הם הולכים לעשות? לחפש את זה יותר בעיון באיזה אינטרנט או אייפון או סמארטפון או איזשהו טאבלט בגללה? ואז ההורים נודע להם שהבן הזה ניתק קשר כיוון שהוא דבוק ביצר ואיבד את הישיבה וקיבלו התקף והכל בגללה. קיבלו אירוע מוחי, קיבלו אירוע לבבי, ואני פוגש אותם במאותיהם. למה הבת הזאת? נדלק, נדלק יצר. רבותיי, זה הילד ה-14. זה הילד ה-14 שהוא חי. לא מדברים על ראש הממשלה, שר ביטחון, שר חוץ, מנכ״ל מדה, מנכ״ל בלינסון, איש אי-טק, רופא ראשי של מכבי או כללית בבני ברק, לא כיפה, לא ציצית, אלה ילדים שמתו. הרב קניבסקי קורא לכל החילונים ודומיהם, קורא להם נשמות אבודות בגלגול הזה. בגלגול הזה הנשמה הזו שהיא ניצוץ נפלה לעומק התומעה והאבודה. אלא אם כן יקרה נס של תחיית המתים. מדברים על החרדים, כביכול על הקבוצה האחרונה. תחשבי לעצמך, ילד אחרון שנותר לך, גם הוא מגמגם וצולע. זה לא מביא איזשהו רצון לעשות נחת רוח לאבא? לתקן. לתקן. בפרט שאומרים לי שלא כולם יגאלו, רק מי שיהיה באמת בתוך תיבת הנוח, נוח ובניו, ממש קופי של יציאת מצרים, כפי שאומרים לנו כל כך הרבה מקורות, של קימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. הנפלאות שיהיו לעתיד לבוא יהיו קופי של מצרים. ניסים שלא היו מעולם יהיו בקרוב, כמו שאז במצרים היו ניסים שלא היו מעולם. בזכות נשים צדקניות ולא בזכות גברים נגלו ממצרים, וגם עכשיו זה בזכות נשים, אולי הקבוצה שמתכנסת פה, בלי עין הרע, בן פורת יוסף. ועוד נקודת דמיון בין גאולת ישראל הקרובה לגאולת מצרים, שלא כולם. וחמושים. מי כן יגאל? אמר הגאון מווילנה, כי חכם עדיף מנביא, מי שיתקיים בו פסוק אחד בסוף פרשת קדושים שקראנו לפני כשבועיים, ששם כתוב ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אומר רש"י, אם אתם מובדלים מן העמים הרי אתם שלי, ואם אתם לא מובדלים מן העמים הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. אמר הגאון מווילנה, כחכם עדיף מנביא. מה נקרא מובדל? שהחילוני נוסע בשבת ואני לא נוסע? זה לא מספיק. שהוא אוכל לו פלאפל או אוכל לו כל מיני פטרוזיליות וחסות שאינן שמורות מתולעים, וכל תולעת קטנה יכולה להגיע לשישה חזירים כמו שישה מנות חזיר, זה לא מספיק. זה תלוי בדברים של קולטורה, מה שנקרא באנגלית culture, קיינו תרבות. מי שיהיה מובדל בתרבות שלו הוא ינצל. מה זה אומר תרבות? מוזיקה שלי, זה לא מוזיקה של חילונים או אלה שנראים כחילונים או נראים חרדים ובמהותם הם חיים חיים חרדים. היום יש קבוצות גדולות מאוד שהם נקראים קבוצת חלודות, חרדי לא דתי, שבעצם אין להם שאיפה לדעת שעס, בבלי, ירושלמי, להתחזק בתורה, להתחזק בברכות בכוונה. הם נראים עם כיפות שחורות, יש להם חליפות אולי יפות של בגיר, מגבעות של בורזלינו בשבת, אתה יכול לשמוע אותם ברשתות תקשורת חרדיות, בשבועונים חרדיים. אין להם שום עניין לדעת את כל כתובות בעל פה, יבמות בעל פה, משנה ברור ישר והפוך, יותר להתקרב לבורא בעוצמת התפילה. כל מסממן חילוני קיים אצלם. ממון, קריירה, כסף, מכוניות, קבוצות וואטסאפ, יוטיוב, חוץ לארץ, מכוניות, תקשורת, כל סממן, מה שהחילונים אומרים עלינו, כשהם למעשה בעיקר באים במגעים אלה, החרדים בהתפרקות. מעולם לא ראינו חרדים, קבוצות וואטסאפ, בלוריות כאלה, זורמים בכל נושא. זו תופעה שלא הייתה. זו תופעה שמתפשטת בזמננו. בהתאם לכך נראים לשותיהם. אותו דבר, קצר, צמוד, כיסוי מזעזע, שאינו כיסוי בכלל, ומשת איש. וזה הולך ומתפשט, הולך ותופח. זה למעשה תרבות חדשה, מזרחיסטים של היום, שבעבר ראו אותם ככיפות סרוגות וכן, היום זה בכלל לא כך. הם נראים לגמרי איתנו במוסדות, אבל השאיפות בבית הם אינם שאיפות של קרבת אלוקים. אפילו אדם עובד, מה? בסדר, עובד. אבא שלי לדוגמה היה אדם עובד, היה ממשפחת תלמידי סופר ועובד, היה מיעוט תורתו קבע ועסקו הרי, למרות שיותר שעות הוא עבד וניהל עסקים. מה כל המהותו הייתה? למה הוא חיכה כל היום? היה לו קשר תקשורת, קריירה וכדומה. עבד לפרנסתו, עשה את עסקיו, ושיעורים בבוקר, שיעורים בצהריים, שיעורים בערב, וכל תפילותיו שיהיו בנים עוד יותר צדיקים שיוכלו ללמוד תורה ויוכל לפחות להחזיק אותם, וכל הזמן קרוב לגדולי ישראל ומחכה מהם להדרכה איך לגמור יותר מסכתות, יותר סימנים בשולחן ארוך. זה הסטייליסטים של היום? זה הסגנון של העובדים של היום? אי אפשר להכליל, אבל יש קבוצה. אנחנו עומדים מול ניסיונות כבדים מאוד ונמצאים איתנו בבית הכנסת. זה לא שהם ציבור מזרחיסטי או סוג אחר זה נורא מקלקל אותנו, אנחנו חלק מהם, והם משמשים כאין נשאי חיידקים שמביאים את התרבות האינטרנטית שהם דבוקים אליה, כל אחד שמיים, אתר בפייסבוק וכן הלאה. אני לא רוצה לפרט כבר שזה לא לגמרי הנושא, אבל זה מקרין על הנושא שלנו וזה משפיע עלינו, משום שיסוד מי שיזכה לשרוד ב-12 דקות האחרונות שהגויין אמר שזה שלב ג' של גוג ומגוג, כמו שמרן הרב אברמסקי הזכיר בשם הגרו, 12 דקות זה ייקח, זה רק מי שיתקיים בו את ההבדיל אתכם מן העמים להיות לי. והמובדלות זה במוזיקה, בלביגוד, בלבוש, במכשור. רואים את האישה הזו בקריית הרצל, כולם אומרים זאת יהודיה. לא על הרבה נשים אפשר לומר את זה. אליי באים כמעט כל שבת כל מיני בעלי תשובה ומתחזקים, ואני לפעמים מתבייש, הם שואלים אותי, תגיד לי, בדרך לבית הכנסת או בחזור, זה זוג חרדי זה? אמרתי, מה? הוא נראה עם כזה לבוש, שמונה בגדים של כהן גדול, והיא נראית כמו פריזאית הכי גרועה, אצלנו אין כזה. זה זוג? אמרתי, תשמע, אתה חושב שהאג'נדה החילונית והמיליטנטיות של הקבוצות החילוניות לא משפיעות עלינו? זה זוג שגם הוא כזה, רק פעם הוא מחויב לחצר שהוא שייך אליה, אז הוא הולך עם התחפושת הזו. אבל אם תנבור בפנים, תעשה לו צילום MRI, אתה תראה אוכל, כסף, נהנתנות וכל ענייני הקריירה, ולא מעניין אותו לדעת מסכת בעל פה, לדעת הלכה, להתקרב לבורא. רק הוא נראה כך משום שיש לו מחויבות חבר, מה שנקרא, כרגע למסגרת שהוא נמצא בה. אז הוא לובש על הכובע, על הראש שלו משהו גבוה, אבל מה השאיפות שלו בחיים? חשוף לרדיו, אין ספק שיש לו מכשיר לא כשר, זורם אליו ביוב ומשנה את האישיות שלו. ילדיו כבר יהיו כמו הרפורמים בזמנו, הם כבר לא יהיו מחויבים ללבוש הגבוה של הכובע והמגבעת, הם כבר כמובן ירדו. ככה התחילו הרפורמים הראשונים. משה מנדלסון ואברהם גייגר, שרי, שם רשעים מרכב בגרמניה, היו ממש נראים אותו דבר כמו החרדים המודרניים של היום. בדיוק, כובע, כיפה, מגולחים, רק יותר קרובים. היה להם איזו סיסמה שנקראת, היה יהודי באוהליך ואדם בצאתך. בבית תהיה ליל סדר או שבת, אבל בחוץ, אלגמיינה, תהיה כללי. תסלק את המחיצות. בחוץ אל תבלוט כחרדי. אל תבלוט כיהודי. והתוצאה הייתה רק 100 שנה, 80 שנה חלפו, כ-83% נשואי תערובת בארצות הברית, בבית טמפל שלהם, לאחר ניטרול כל התורה כולה, ניסו לעשות 100 שנה לטמפל עמנואל בניו יורק, וחיפשו את הנכדים או הנינים של המייסדים, כדי לעשות טקס יפה בנינים של המייסדים, לא מצאו אחד יהודי, כולם נוצרים. זה מה שיקרה עם הקבוצה הזאת, וקבוצה ממש לא קטנה. זאת קבוצה שאין לה טעם בלימוד תורה, רואים את הדת החרדית, את היהדות החרדית כנטל, מחויבים, אז נשארים במסגרת, החליטו לא להוריד כיפות, אלא להישאר בתוך בני ברק, וכמובן המציאות שלהם נורא משפיעה. ועושה שמות אצל הגבוליים, עושה שמות אצל אלה ש... לא חזקים מאוד כדרכם של השפעות, טבעו של אדם שהוא מושפע מאנשי סביבתו, אומר הרמב״ם. ואנחנו באים לעצור את זה, לזקוף את קומתם של אלה שרוצים להיות אמיתיים, כדי שישרדו ב-12 דקות האחרונות האלה ולא יפריעו להם להיות עם לבדד, לחזק את הגאווה היהודית שעניינה המרכזי, אני לא כמותכם, אני עברי. עברי פירושו כל העולם מן העבר הזה ואני מן העבר השני. יש לי גנים של אברהם אבינו, זה הגנים שלי, ואני מוכן להילחם על זה כמו אברהם, כולל להיכנס לכבשן האש למען העקרונות שלי. אני לפעמים לאחרונה שאלתי מספר אנשים חשובים וקהלים חשובים, מעניין שלא ידעו לענות לי על כך. הבורא חיכה 2,000 שנה כמעט עד שהוא מצא את אברהם אבינו להקים את העם היהודי. אברהם אבינו היה בסוף האלף השני, נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, לאבא עובד אלילים תרח, והבורא החליט לבחור בו, אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם. שאלתי אותם, למה את אברהם דווקא? למה הבורא חיכה הרבה שנים? למה לא התחיל את העם היהודי נגיד בשם ועבר? שם ועבר היו ראשי הישיבה של אברהם, יצחק ויעקב, למה לא עשה ברית בין הבתרים עם שם ועבר? שם, אתה תקים עם, אתה תגלה במצרים כך וכך שנים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואתה אחרי זה תקים את עם ישראל, תקבל את ארץ ישראל, ואתה תהיה שומר מצוות. למה לא עם שם? היינו עושים בריתות מילה, ואבא היה מחזיק את הילד בזרוע רוטטת, פה כל אבא שמתרגש מהילד החדש שהוא זכה בו, והיה מברך את הברכה השנייה, ברוך אתה הוויה, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להכניסו בבריתו של שם, או של עבר, או של נוח, שגם היה איש צדיק תמים, או של חנוך, שהפך להיות מלאך קדוש. למה אברהם? לא שמעתי תשובות ברורות. למה אברהם דווקא נבחר? שתי סיבות. אומרים את זה כל בוקר בויברך דוד בתפילת שחרית. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, זה השם הגוי שלו, בלי ה', והוצאתו מאור כסדים. הוא היה מוכן להקריב את הרצון, לא לנוחיות, שיהיה לו אס-אמס זמין, וואטסאפ זמין, שהיא תראה יפה בחתונה לעיני גיסותיה, וכולם יהיו המומות ויגתומה, מה שזה הזוי איך שהם נראות, הזוי, הן מתעלפות. הם לא על זה תוותרנה, על התגובות הללו, אלא היה מוכן לוותר על רצון הרבה יותר חזק, רצון החיים, להיכנס לאש של נמרוד. הנכונות לוותר למען אידיאולוגיה, זאת התכונת סף להיכנס לעם הנצח. את זה הבורא לא ראה קודם. לוותר עד כדי איבוד החיים. מי לא מכיר ויודע שהרצון החזק ביותר שיש לאדם זה הרצון להיות חי. הוא אוהב, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לישון, הוא רוצה להיות נחמד, להיות פופולרי, להיות מכובד, להיות במצב נוח. אבל הרצון הכי חזק שיש לו זה הרצון להיות חי. אנחנו הולכים עם גבריאל ססון, ישנו יהודי צדיק שאיבד 7 ילדים שנה שעברה, שנשרפו לו בברוקלין בליל שבת, ונשארה לו רק ציפורה. הוא הולך עם מסרים, תדעו לכם, יש מכשיר בבית שיכול לחסל ילדים, אני ראיתי את זה, ש7 ילדים, הוא אומר, חוסלו באמצעות מכשיר אחד שנשרף. יש מכשירים, הבורא דיבר איתנו דרך גבריאל ססון לכל העולם כולו. יש מכשיר ששורף ילדים, אינטרנט ומחשב. כנ"ל קודם מיכל ושימי גרוס קיבלו את אותו איתות משמיים, כפי שאמר הגאון הרב אזרחי, רבי יצחוק אזרחי מישיבת מיר, שליטה. אוויר מורעל שרף 2 ילדות, אביגיל ויעלי. מה הבורא רוצה? קטנות, בנות 1.5 ו-4. תדעו לכם, הבורא מדבר עם עם ישראל. יש אוויר מורעל בבתים, אוויר אינטרנטי. זה משנה את החיים של כולנו. מקצר בגדים שבמקום שצריך להאריך, מעריך כיסויים במקום שצריך לקצר, מדביק ומהדק בגדים, מפריד בין איש לאשתו ובין אדם לחברו ובין אדם לבנו. יש התראות. אשתו של גבריאל ססון נכנסה לתוך לשונות של אש כדי להציל, והצליחה להציל אחת, ובכוחות אחרונים היא הלכה לשכן ממול שהוא גיס או בן דוד שלה, והוא לא זיהה שיזיק עזרה, והוא לא זיהה אותה בכלל. הייתה נראית שחורה עם אור נוזל ומטפטף מרוב שהייתה בתוך אש. חשב שאיזה קושי בא לפה. שאלו, איך אישה עושה דבר כזה? והתשובה כמובן מאליה, מה לא עושים כשחיים בסכנה? כשחיים נתונים בסכנה מתגלים באדם כוחות שהוא לא חלם שגנוזים בקרבו. הוא יכול לעשות דברים, וזאת התשובה שמורנו הרב שטיינמן מסר לנו, כשלפעמים שאלנו, איך יצא כזה גדול שדורות לא היה דבר כזה, כמו הרב חיים קניאבסקי, מבחינת ידע של כל חלקי התורה. הוא אומר, תראה, אצלו לא לדעת תוספות אחד זה כמו למות. אצלו קיים חיינו זה כפשוטו. אדם מה לא עושה כדי להבריא את הלבלב שלו, להבריא את הכבד שלו, להבריא את הקיבה שלו, להבריא את הלב שלו? אצלו לא לדעת מדרש אחד זה למות, זה פשוט למות. אז הוא עושה מאמץ, פשוט הוא ממצא את הכוחות שיש. הבנו לו שאדם ממוצע, יש מחקרים, מנצל בין 7-10% מכוחותיו, לא 7-70-100. העצלות היא פחד, חוסר הרצון להתמודד. אין לי כוח, אני מתמוטטת, אני חייבת נופש, אני נופלת, אני מתה, אני עייפה. כל הזמן רק לישון ולישון ולישון, כולם עייפים, כולם מתמוטטים, כולם רק רוצים. והוא פשוט ממצא, פשוט אליהם החיים. רבותיי, אברהם אבינו היה מוכן להקריב לא רצון באלמה, את הרצון החזק ביותר שיש לאדם. הוא מסביע לכל חי רצון, את הרצון להיות חי למען כבוד שמו יתברך בתוך כבשן האש, לכן בחרת באברהם, משום שהוצאתו מאור כשדים. וזה כמובן משולב בתכונה השנייה, היכולת לשחות נגד הזרם, לא לשלם מיסים לחברה, להיות עברי כשכולם הולכים עם טלפון לא טוב, והיא באה לעבודה עם חצאית כפלים רחבה וארוכה וחולצה דיולנית סגורה עד למעלה, ושואלים אותה מה קרה, נהיית חניוקית? יש להם שמות כדי להילחם תודעתית במילים בעלות קונוטציה מפלצתית, נהיית חניוקית, חנונית, ראש בקיר, דוסית, בנברקית, פונדומנטליסטית, פונדומנטליסטית וכו'. והתשובה שלה אמורה להיות, אם היא באמת נכדה של אברהם אבינו, כן, זאת אמונתי, להיות שונה מכם. זאת הדת היהודית, דתיהם שונות מכולם, אומר הרב יונתן אייבשיץ בביאורו למגילת אסתר. הדת היהודית היא להיות שונה. אם אופנתי כך, אני מבטא את היותי בת מלך בזה שאני רוצה להיות שונה. שאלו פעם את גדולי, אחד מגדולי האדמו"רים לפני כמה דורות, האם אברהם אבינו ויצחק ויעקב גם הלכו עם קפטן ושטריימל ובקט ושטריימל וספודיק? שאלו אותו, אם גם האובס הלכו כך? התשובה הייתה, אני לא בטוח מה, איך הם הלכו. מה שברור לי, מה שלי ברור, זה שהם ראו איך הולכים הגויים והלכו להפך. זה הם הלכו. הם הלכו בצורה שתבליט את השונות שלהם. שאלו איזה אדמור חסידי שהלך בחוצות תל אביב בקום המדינה, אולי זה היה מוז'יצר או משהו כזה, מה אתה הולך עם שטריימל וקפטן? תראה, זה ציבור ישראלי חדש, מה? זה לא נעים, אתה ממש בולט בשנות שלך. אמר, תגיד לי, אם אני אבוא לרפת עם פרות, אני גם אלך כמו פרה. אני הולך כמו יהודי, אני הולך כמו בן אדם. אני הולך כמו אבותיי. אנשים החליטו להוריד בגדים ולהיות פרות ברפת? אני צריך ללכת בצורה כזו? גאווה יהודית, גאוותי בשנותי. אמר הרב יונתן אייבשיץ, מה שאצל המן מהווה השמצה, אצלנו מהווה שיא הקומפלימנט. המן השמיץ את עם ישראל לפני אחשוורוש ואמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ודתיהם שונות מכל עם. הדת שלהם היא, תביא לי את זה, אני מוכן לקרוא. הדתיהם שונות מכל עם. הם מוזרים, הם הולכים באופן שונה, באופן מוזר. אמר הרב יונתן אייבשיץ, אצלו זה השמצה שאנחנו שונים מכולם, אצלנו זה שיא הקומפלימנט. זו הגדרת הדת היהודית. זאת הגדרת הדת היהודית. ההגדרה של הדת היהודית היא להיות שונה. היא באה למקום עבודה, אני שונה, כן, אני שייכת ל-3328 שנות יהדות, לא ל-100 שנות זבל ציוני עמלקי אנטי דתי שהאג'נדה שלו זה ככל הגויים בית ישראל. בהחלט זאת התכלית שלי. אברהם אבינו נבחר להקים את העם היהודי בגלל שתי תכונות. אחד, המוכנות לוותר, להקריב רצון כלשהו למען אידיאולוגיה וערך. שתיים, היכולת לשחות נגד הזרם, כולל נגד אבא שלו. לך לך מבית אביך, לך לך ממולדתך, תכונות מולדות, ולך לך מבית ארצך. זאת הסיבה שהוא נבחר, והבורא חיכה לזה 2000 שנה. זה בדקו, יחיד שיקים את העם היהודי מתוך מצבור של יחידים, כמו בתושלח שהיה צדיק, כמו נוח, חנוך, שם ועבר ועוד. והוא נבחר והתחיל את התהליך בדור מספר 20, ואמרו לו, תשמע, אתה תקים את עם הנצח. 21 זה יצחק בן אברהם, 22 זה יעקב בן יצחק, 23 זה לוי בן יעקב, 24 זה קהת בן לוי, 25 זה אמרם בן קהת, ודור מספר 26 כמניין שם יוד קי וו קי, משה בן אמרם. ואז עשו את הסלקציה האחרונה, 80% לא עברו את המבחן, נספו בשלושת ימי אפלה, אלה שהלכו מודרני, לא עמדו במבחן של הקבלה למועדון היוקרתי ביותר בהיסטוריה, להיות שייך לעם ישראל. הם כן שינו את שמם, ה-80% האלה. ה-80% האלה כן שינו את לשונם. ה-80% האלה כן שינו את מלבושם. אמרו להם, חבר'ה, נכשלתם במבחן. בשביל להגיע לסיני ולהקים את עם ישראל עוד 50 יום, יש תנאי סף. תנאי הסף זה אי הסחפות בזרם. זה תנאי סף. הבורא ידע שאלפי שנים נהיה בקנדה, באמריקה, ברומניה, בתוניסיה, במרוקו, כל מקום פתאום נסחף להיות כמו השאר, לא יישאר עם. וזה עם שאמור להיות נצחי. לכן תנאי הסף לקבלה לסמינר הזה, לישיבה הזו, לקבוצת עילית הזו, זה היכולת להיות שונה. ולכן רק 20% יצאו. אנחנו, יש לנו את התכונות האלה, ביותנו צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. רבותיי, הראשונות שהוזמנו למערכת ששמה הקמת העם היהודי היו נשים ולא גברים. כה תאמר לבית יעקב. למה? הרי הן פטורות מתלמוד תורה. משום שבלי יידיש אמאמה, עם רגש יהודי חם, אין אפשרות להעביר את התורה לדור הבא. לאמא יש רגש, רגש אותיות גשר, וגשר גם אותיות שגר. היא יכולה לשגר את המסר ולגשר בין הדורות באמצעות הרגש. הרגש מהווה גשר לצורך שיגור המסר אל נפש הילד. זאת המטרה. ולצורך זה צריך אמא ששקועה בפנימיות שלה, שבוכה באשר יוצא, שדומעת כשבעלה או הילד שלה עושה סיום מסכת, שהיא שקועה בתיקון המידות. לאישה באופן טבעי יש קשר יותר גדול לאלוקים מאשר גבר, ולכן כוח התפילה נלמד מאישה ולא מגבר. חנה, האימא של שמואל, כיוון שאישה היא ענבה בטבעה, היא לא שחצנית, בטבעה היא ענבה, היא מקבלת, היא נכנעת, היא סולידית, היא לא צריכה תיקונים. אישה מברכת שעשה מכרצונו, גבר לעולם לא יברך שעשה מכרצונו, הוא לא עשוי כרצונו. יש לו יצרים, יש לו גאווה, יש לו עוצמה. הוא צריך פצצת תרופה שנקראת תורה, לתקן ולהיות תבלין ליצר. באופן סימבולי, היא לא צריכה ברית מילה, והוא צריך. צריך לתקן משהו. היא נולדה מתוקנת, היא ענבה. יש לה את המידה הכי מוצלחת שיש לקבל אלוקות, כמו משה רבינו, הוא הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. היא מקבל, גאווה זה בדיוק ההפך. גאווה זה דוחק אלוקות, הגאוותן דוחק רגלי שכינה. הבורא אומר, הוא לא נותן לי מקום, הוא חושב שהלבלב שלו עובד מעצמו, וכמו כן הלב שלו. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אבל אישה באופן בסיסי, יש לה תכונה טבעית של אלוקות. לכן חנה, תקנה, וממנה למדנו דיני תפילה, כיוון שתפילה זה רגש, ואישה זה רגש. אישה זה לב, ותפילה זה עבודה שבלב. יש לה נכנעות לאלוקים. אז מה העבודה של אישה בעולם? אומר לנו אלוקים, ישמרך. יברכך השם בבנים וישמרך בבנות. בן צריך תוספת, ברכה פירושו תוספת. צריך לתת לו, ואז אם הוא מתחבר לתורה, הוא נהיה רבי שמעון בר יוחאי. הוא נהיה בבא סאלי. אבל אישה צריכה רק דבר אחד, שמירה. אם אני נותן את השעון שלי למישהו, הוא לא צריך לשפץ את השעון, רק לשמור. ביקשתי ממנו, קח את זה ושמור לי על השעון. הוא לא צריך לצבוע את השעון, ולא צריך לשפר אותו ולא לתקן אותו. הבורא אמר לענייני אישה, וישמריך, לא אופנה, שמור, גן נעול אחותי קלה, מעיין חתום, יגן שושנים, אבל נעול, לא סגור, נעול עד למעלה עם כפתור דיולני שלא מבליט שום איבר. עם מעיין חתום, חתום, חתום פירושו כמו שאמר האדמור מסטריקוב, חתום זה אותם אותיות כמו חותם, אותם אותיות כמו חומת וכמו תחום. ההגדרה של בת ישראל זה וישמריך, סגור. אין כניסה של אינטרנט, אין כניסה של סלולר, של לוויין, של ז'ורנלים, של אופנה. אין חדירה של גורמים זרים. זה עבודה קשה. ממש לבטא את העם לבדד. היה פעם בתולדות ישראל שהיה בעיה של לבוש שמצמד לבשר אצל יהודיה? בבקשה, אפשר לעיין בספר. ישנו יהודי בשם הרב אורי סופר. הוא הלך ושילם עשרות אלפי שקלים לאיזה מוזיאון אמריקני שמתעד לבושים של יהודים, יהודיות מכל התרבויות, לבושים של תרבויות שונות מכל העמים, מתעד זאת. ופעם ראשונה ואחרונה מסתומר שיש רשות מגדולי ישראל לפרסם ספר עם תמונות של נשים עם טשטוש הפנים. אפשר לקרוא את הספר הזה על נייר כרום ובמהדורה אלבומית בשם עולמות של טוהר. מכל תפוצות ישראל. הייתה פעם אישה שהלכה עם לבוש שנצמד? אפשר להסתכל, מאז שהמציאו את המצלמות. היה פעם דבר כזה? הסתכלו שם כולם. בבקשה, עולמות של תואר, תסתכל בכל התרבויות, מזרחי, מערבי, אירופאי, אסיאתי, אפשר לבדוק. א' ב' של לבוש בתובנה של הבנה מה נקרא אמא יהודיה, זה שהבגד מחביא את הגוף. תפקיד הבגד הוא להחביא גוף ולא להבליט אותו. התובנה הכי פשוטה, תראו מה עשו לנו חילונים במאה השנה האחרונות מתוך 3300. בגד הוא אמצעי להשוויץ ולהיות שחצן. נכון אני נראה טוב, הנה קליתי את זה, שמתי איזה בד עם פרחים כאלה וכאלה על הגב, נכון אני משהו? נכון את המומה? את מתעלפת? את לא, זה לא הזוי בעינייך? מה זה המטרה בבגד, להשוויץ עם חתיכת מולקולה של בשר? הבורא רצה שאישה תהיה יפה, שרה הייתה יפה לכתובת אחת, לכתובת אחת, לכתובת אחת, לכתובת אחת, לכתובת אחת, לכתובת אחת, לאיש ששמו אברהם. ואברהם מחמיא לה ואומר לה, אתה ידעתי כי אישה יפת מראה את. רבקה, השידוך הראשון בהיסטוריה היהודית, הבורא מרחיב בו כדי לדעת מודל איך מקימים בית. שם יש מרכיב של שטחן. אברהם ושרה כידוע לא התחתנו בתור יהודים, הם התחתנו בתור בני נוח, אבל יצחק ורבקה התחתנו פעם ראשונה בהיסטוריה, שידוך יהודי. אז הפרק הארוך ביותר בבראשית, פרק כ"ד, הבורא מעריך איך נראה מרכיב של שידוך. יש שם מרכיב של שטחן, אליעזר, יש שם מרכיב של תפילה, קרנה לפני היום, יש שם מרכיב של אינפורמציה, מבררים עליה, מעמידת החסד שלה, מי שתאמר שתי אדוני וגם גמליך, ויש שם מרכיב של יופי. והנערה יפת מראה מאוד. יש שם מרכיב של תכשיטים. מה זה תכשיטים? זה אמצעים ליצור יותר תשומת לב, יותר יופי. יש שם מרכיבים שגורמים, בשביל מה לשים תכשיטים? מה זה הרעיון הזה? לקחת ברזילים ולתקוע בגולגולת? למה? מישהו פעם חשב באופן לוגי מה הרעיון של תכשיט? אישה, אדם שפוי, לוקח ברזל וחובל בעצמו, עושה לעצמו חור, ממש מחורר את בשרו באזור הדוזן ותוקע שם איזה מתכת. למה? מורח צבעים על הפרצוף, צבעי טמבור, צבעים אחרים, מורח, למה? מה הרעיון הזה? ושם נזם פה, ושם ברזלים על הצוואר, ברזלים על הזרוע, ברזלים על האצבעות, מה הרעיון הזה? אם אני הייתי בא מאיזה מקום, הייתי אומר שאתה נורמלי, סע קדימה, תעשי את גילה, מה הצבא על עצמך כאלה ברזלים? וכל מיני ממרחים למיניה. תשובה, הבורא נתן תכונה לאישה, והבורא נותן לזה לגיטימציה מוחלטת. אליעזר מביא תכשיטים. למה? בשביל יצחק, בשביל יצחק, בשביל יצחק. שם זה מצווה מהתורה, אומר האור החיים הקדוש, לשמור על הקדושה שלו. שמירס העיניים, שמירס המחשובה. רחל, יפה פייה, למי? לבחורים ואברכים ברחוב אברמסקי או גליחובסקי? למי? היופי הזה הוא יופי חשוב ביותר לבניין הבית. אבא חילקיה היה תן הקדוש, אשתו הייתה מקושטת, באה לקבל אותו מעבודתו כל יום. שאלו אותו חכמי ישראל, למה אשתך מתקשטת מגיעה לקבל אותך? כדי שלא אסתכל על אישה אחרת. שמעת? מישהו היה מעיז לומר את זה על הרב קניאבסקי? פה מדובר על אבא חילקי, על תנה, שאשתו מתקשטת קבוע, מסיים את העבודה בארבע, היא מגיעה בחמישה לארבע, מופיעה בשיא יופיה, ושואלים אותו למה, והוא עונה כדי שלא יסתכל על אחרות. חז"ל באים ללמד אותנו מה נקרא גבר ומה נקרא להכשיל גבר. מישהו לוקח על עצמו ולא מבין שיש היום מאבק איתנים סביב הנושא של הטריק הכי חזק של השטן לקלקל את העם, וזה באמצעות היסוד הזה של השתמשות בגוף של אישה כדי לגרות אנשים? מה, אתה לא רואה מה קורה בפרסומים, בערוצים, בקמפיינים? מה, אישה חרדית לא מבינה את זה? שלפחות בתוך המחנה שלנו בפנים היא לא תשתמש, שהבורא נתן לה גוף בריא, ולהשתמש בזה כביתה בבורא? שהגוף הזה יגרה אנשים ויסלק שכינה? אני לא מדבר על ההיבט שהיא מזיקה לעצמה, משום שכשמסתכלים עליה מטילים בעין הרע, וכשמטילים בעין הרע ברור שזה מביא מחלות ובעיות. היה לנו איש קדוש בבני ברק בשם הרב ווזנר, איש קדוש שחי 102 שנה בעל רוח הקודש מוכחת, לא נפרט כאן איך, ואמר לנו לא פעם ולא 10 פעמים שאני מודיע לכם שכשם שומעים רמקולים שמודיעים רחמנה לצלן הלוויות בבני ברק, או אסונות או בעיות שונות של ילדים סוררים, חוסר שלום מית או פרנסה, הכל מגיע מהקצר והצמוד. הבורא לא יוותר להם על זה. משום שהבורא אומר אני שונא את זה, לא כמו חילול שבת שזה עבירה. לא כתוב שהבורא שונא מחללי שבת, לא כתוב שהוא שונא אוכלי חמץ בפסח, לא כתוב שהוא מתאב אוכלי חזיר. זה נאמר רק על מי שיש לה כיסוי לא כשר, והיא באמצעות השיער כביכול היא מכסה את ראשה, וזה אשת איש. אף אחד לא חולם שהיא בכלל אשת איש, נראית יותר יפה פי מאה מהתקופה שהייתה בחורה בסמינר, דווקא בתור אשת איש. זה הגיוני? והוא אומר תדעו לכם, זה אילו כך. אני מתפלא איך אדם לוקח על עצמו אחריות, לא מבין שהמטרה ביופי היא לבעל בבית. מי מדבר על רווקות ומי מדבר על רחובות? מה, זה לא הגיוני? וכשרואים ושומעים, אני מתפלא, אישה שומעת שיש רבנים שלא קשורים, אין להם שום סיבות פוליטיות, הם פשוט בוכים יומם ולילה וזועקים, אנא, תעשי דבר הכי פשוט, קחי גוף וכסי אותו, כסי אותו. נגיד רגליים, הרב ניסים קרליץ בא ולא הסתפק באמירה שהיא צריכה לחסות אמצע בין הברך לקרסול, אלא פירט את הדבר ואמר, לאישה יש ברך ומתחת לברך יש אזור שמתרחב, כל האזור המתרחב חייב כיסוי, לא יעזור גרביים אפילו של אלף דניאר, כיוון שהגרביים נצמדות לאזור הזה של הרגל ורואים את צורת הרגל וזה כבר מכשיל, זה אסור. זה כמו שאפשר להצמיד לשאר חלקי הגוף גרביים כאלה, לבוש גרבי כזה. כנ"ל צריך חצאית, וזה אומר בערך אמצע, לפחות אמצע, עדיף יותר, אבל לפחות אמצע, משום שכל החלק המתרחב מתחת לברך חייב כיסוי. אני מוכן לעבור באותם צדיקות שבאו לאולם הזה, מי מדבר על אלה שלא מפחדות להגיע, ולעבור אחד אחד בילד ה-14 של הקדוש ברוך הוא שלא מת. כמה עושות אמצע? בלי קונצים. בוא נבדוק. נסתפק עד 5 סמטים, 10 סמטים. למה לא אמצע? כשאף פעם לא היית בן. אני מודיע לך, זה מגרה, זה הורס את הבנים שלנו, הרגליים של נשים. הם באים למשרדים שלנו ומחפשים אחרי זה אייפונים, בגלל שאת גירית אותם. למה את עושה להם את זה? מה מבקשים ממך? ללמוד 18 שעות גמרא ביממה? מבקשים לקחת פיסת בד ולהסתיר את החלק הזה של הרגל. מה ההתנגדות הזו? אני יודע שהיו בישיבת מיר קבוצות גדולות של אמריקאים, שקדנים וצדיקים, ונשותיהם באו ממקום שהם לא ידעו את זה, והם באו לארץ ללמוד פה. יש שני חנויות בירושלים בגאולה, אמרו לי, הם פשוט באו בכמויות, והיא סידרה להם דנטלים ותוספות שמתאימות. אחת הביאה כ-40 חצאיות שיש לה, והשאירה 4 שקיות, את כל החצאיות. תאריכי לי את זה לפחות לאמצע, בכל השיטות שאת יודעת. למה? ככה הקדוש ברוך הוא אמר, נייסה ונשמע, ערב חג השבועס. למה צריך ככה בלהתווכח על זה? כמה שבבניקים חסרים עוד בקריית הרצו כדי שהיא תועיל בטובה להסתיר רגל? היא לא מבינה את הקשר בין הרגל שלה לשבבניקים? שאני אסביר את זה בצורה יותר מדויקת, לא נעים לי, יש לנו 6 משרדים, אני יכול להסביר את זה מדויק. מה הקשר בין הבגד הנצמד לבין אלה שמקבלים התקפים ההורים בגלל שבנם או ביתם התקלקלו? למה זה לא מובן? איזה מין היגיון יש כל כך להתווכח ולהילחם? וזה תודה רבה לבורא על כך שהגוף לא סרטני ובריא? כי היה בן שמת מסרטן, והוא קיבל את המכה שלו בעין, והוא קיבל על עצמו שהוא ילך מאישה לאישה ומאיש לאיש לשכנע אותם, תפסיקו להרוס עיניים של בנים. זה אגב גיליתי פה סוד, לכן אני ממשיך את זה. לפני שהוא היה חולה לא התעסקתי בזה כל כך. הוא פשוט קיבל על עצמו, ובתור תודה השם נתן לו 6 שנים נוספות במקום למות אחרי 3 חודשים. הוא קיבל סרטן בעינו השמאלית, והבין שאם הוא קיבל מכה בעין, סימן שהבורא רוצה שיתקן מצוות שקשורות לעין. והבחור הזה הלך ושכנע אנשים, תפסיקו להרוס עיניים של בנים. תביני, הכיסוי הזה הוא מאוד יפה, השיער הזה גולש, הוא מאוד מאוד טבעי, הוא מאוד מאוד מושך, ואת אשת איש. את לא נמצאת בחדר לבד בבית, באיזה חדר פנימי. את יוצאת לרובה של עיר. הלאה, את הולכת עם לייקרה או טריקו. למה לא הגיוני להסביר שהבגד תפקידו להסתיר את החלקים של הגוף ולא להבליט אותם? מה, זה סוד גדול שזה מושך? זה מה שנקרא מכשלת ומעוררת איזושהי יצרורת. אני עצמי באוזניים שלי שמעתי את הרב אוזנר אומר, אחרי זה שמעתי הקלטות, מילים שאני הייתי מזועזע, אבל כנראה הוא הבין שאין ברירה, הם חייבים לדבר דוגרי בפרצוף, הם כאלה חצופות, הם לא מוכנות לשמוע. אז הוא בא ואמר, תפסיקו לגרות לנו את היצרים, תפסיקו לגרות לנו את היצרים, כסו את גופכן. הרב אוזנר, ששייך לשלוש דורות אחורה, לא הדור החוצפני של היום עם השבועונים והרדיו החרדי כביכול, דובר באדם בן 102, הלך ואמר, חבר'ה, אנחנו לא שחקניות קולנוע בפריז. הוא התבטא, אפשר לשמוע את ההקלטות ולראות את ההסרטות. תפסיקו לגרות לנו את היצרים שלנו. אישה חייבת להיות מודעת להשפעה שיש למראה שלה כלפי הסובב. בבית פרטי זה עולם אחר, בחדר נפרד, אבל לא כשהיא יוצאת החוצה. לא מבקשים מנה שתלך, אני יודע, עם רדידים וסלים, לא על זה אנחנו מדברים פה, ושלים, לא על זה מדברים פה עכשיו. מדברים על סולידי, על עדין, על רחב, על מחבי. בגד אמור להחביא גוף, לא להבליט אותו. אז אם אישה לדוגמה יושבת פה עכשיו והולכת עם שרוול מטריקו, שהשרוול הזה נצמד לזרוע, שתדע לה שעל פי הלכה היא הולכת בלי שרוולים, כיוון שאני רואה כל פיפס בזרוע שלה, זה ניכר. בגד אמור להיות שיש אוויר בין הבגד לבין הבשר, חייב להיות אוויר שמפריד, זה ממש לא נעים לדבר על זה, זה דבר שאין ברירה. אמרו לי אשתו של אחד מגדולי הדור, אדוני, אם אתה לא תדבר דוגרי, אמרתי לך, אבל אני לא נעים לי לדבר, אני בחור, אני בן, שרבנית תדבר. לא, זה לא משפיע עליהם, רק אם מדבר גורם סמכותי, רב רבני, כן, אבל לא נעים, לא משנה, היום זה משיח, זה כללים אחרים, אין ברירה. חייבים לומר להם ולהטיח בפניהם, אתם מחזיקים גוף, הגוף הזה הוא אמור להוריד חלקי נשמות, חלקי אלוקות לעולם, והגוף הזה יש לו פוטנציאל אדיר. אנא, 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 קחו בגד והסתירו את גופכן. מה לא מובן פה? זה מושך גברים, ובחוץ יש מלא בחורים, מלא צעירים, יש להם התפתחות התבגרותית הורמונלית, זה מושך אותם, וכשזה נכנס להם למוח אין מקום לתפילה וללימוד ולסדורים. אני רואה אותם באלפיהם. זה הנושא, לא ציונות ולא יום העצמאות ולא הלל עם ברכה או בלי ברכה, עבד הכלח על הוויכוחים האלה. היום המאבק, כמו שרב דון סגל אמרנו לו לפני 30 שנה, המאבק הוא בין הקדוש של התומה, זה המאבק, לא בין חילוני לחרדי, לא בין מפדלניק לחרדי, לא בין מאמין לכופר. העולם אמור להסתיים במאבק בין קדושה לתומה, ובזה גם חרדים יפלו, שנשותיהם הולכות כמו אחרונות הפרוצות. בבקשה להסתכל בספר עולמות של תואר, רק בתמונות, רק להסתכל איך נראים מכל קהילות ישראל מלפני, לא יודע כמה זמן יש פה צילומים, אולי 100 שנה יש מצלמות. מאז שיש תיעוד צילומי, מישהו הלך פעם עם משהו גלוי? הם הלכו עם כיסוי עד מרכז המצח, הלכו עם לבוש שיורד עד למטה כמעט. מישהו ראה בכלל את הצורה של אנשים ברחובה של עיר? מי החליט לשנות? רק בן גוריון, עם שיטות התעמולה שלו, טלוויזיוניות, תקשורתיות, וכל מיני שיטות תעמולה ופרסום. ויש לנו מתווכים פה ברבי עקיבא בחזוניש, והם מביאים לנו יבוא אישי, הישר מלונדון, הישר, וכל מיני פעניות למיניהם, בלונדי, מושך, גמיש, ומאוד זז מצד לצד, מתנופף ברוח. תשאל חילוני, האם זה בכלל שערות שלה? שערות שכיסוי? מה פתאום? היא נראית פי מיליון יפה מאשר עם כיסוי. אז מה המטרה? להיראות יפה בעיני מי? בעיני בעלה? לא, לא בעיני החברה. מה לא? אני עשיתי תחקיר אצל אולי רבבות נשים, תני לי תשובה לשאלות שלי. מה העניין להראות, השוויץ הזה, להיראות יפה ברחובות? ברחוב צריך להיראות סולידי, עדין ומסתיר, מה שנקרא ענווה, המצב הנורמטיבי שיש לאישה, שהיא ענווה, שהיא נכנעת, שהיא מקבלת, שהיא הולכת אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, היי שרה אשתך, אותה שרה יפהפייה שחזל אומרים שהייתה אישה הכי יפה בהיסטוריה, היו עוד כמה, אבל היא מספר אחד, והיא אומרים עליה שרה באוהל, היא בכלל לא פתחה את הדלת לאנשים האלה שהיו מלאכים בעצם, אלא הם רצו לשבח ולשבח אותה בעיני בעלה. אז הם שאלו שאלה קצת לא מתאימה, איפה אשתך? מה זה עניינך איפה אשתי? אומרים חז"ל, וכי דרך אורח לשאול את האדם איפה אשתו, אלא לחבבה על בעלה. רצו להסב את תשומת ליבו של אברהם, תראה איזה אישה יש לך. היא לא קפצה לפתוח את הדלת לאנשים זרים, היא נשארה באוהל, תאריך אותה. ומדובר על גבר בן 100, בן 90. גם אז יש צריכים לעבוד על זוגיות תקינה, ועל בעלה ויעללה, ועל שלום בית, ועל קומפלימנטים. אבל אנחנו למדנו מכאן, אותה שרה הייתה יפהפייה. לא בכדי זה נקרא בגדי שחץ. אלה הם שני הקליפות שיש למצרים. שחצנות, לי אורי ואני עשיתיני, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, וזימה. זה הכוח הקשה ביותר. איך אמר הרב אלישיב, הבורא השאיר אותו, השטן השאיר אותו רגע לפני הנעילה. השטן הוציא את הנשק הכי חזק שלו, ותראה כמה נופלים יש לנו. הנשק הוא לא כמו שהיה בוולוז'ין אז, ביחלך, השכלה, חוברות של פילוסופיה כפרנית שהפילו את ביאליק. תמונה אחת, יציאה משטח הישיבה לקנות איזה בילקלה, גמרנו, הוא איבד את עולמו. למה היא הלכה עם הפאה הבלונדית הגולשת שלה? גמרנו, נכנס לו תמונה למוח, זה מעורר את הלב, לב חומד, כלי המעשה גומרים, הוא כבר לילות שלמים עם המכשיר של האייפד מתחת לסמיכה, ולהורים שלו אין ילד בגללך. את יודעת כמה שהיא תתאבה על כך. אני לא אוהב להשתמש בביטויים האלה שמביא הזוהר ברבים, שיבשלו רגליים, יבשלו ידיים, נר ואויה, מה שכותב שם רבי שמעון, וזה כבר ערב לג בעומר עכשיו. כל יד שהייתה בולטת בגלל שהיא לבשה איזשהו שרבול מטריקו או מסוג בד שנצמד למרפק ולזרוע, כל רגל שהייתה בולטת, כל איבר יכנס לתוך יורה רותחת. והוא שואל שמה, כותב התנא, מה יש בפנים? אותם רגליים של אותם נשים וידיים שהכשילו רבבות, ורואים את כל הרשימה של מי שנכשל, כבר שהכל יהיה גלוי, כולל המחשבות הקלוקלות. מישהו לוקח אחריות על זה? למה? למה אי אפשר שתבוא קבוצת קוזקיות, קבוצת חיילות של הקדוש ברוך הוא, ותחלטנה, אנחנו מופיעות ברחוב בצורה שמחביאה את גופנו. בבית זה עולם אחר, יש שם מטרה לכל היופי הזה. בהחלט שרה יפה לאברהם, רבקה יפה ליצחק, רחל יפה ליעקב, אבל לא לשכן של יעקב. אנא, יש לך שכן, יש בני ישיבות שגומרים את הישיבה פה, יש כאן כל מיני אברכים שהולכים לכולל, ובמבט קל המוח מצלם, ואין סבון בעולם שיכול לנקות מוח, וזה עובד לו במוח, ואין לו אפשרות להתרכז בתפילה, והם בוכים לי. מי מדבר על בעלי תשובה שבגיל 75-80 בוכים על סרטים שראו בגיל 20 או 17? זה לא נמחק שקופץ לו באמצע נעילה, באמצע כל נדרי, באמצע קידוש ועבדולה, באמצע 18. אבל וגם נשים, דרך אגב, אני כמעט כל שבוע איזו אישה אחרת בת 25-30, הרב, איך מוחקים סרטים שראיתי בעבר? זה הורס לי את הזוגיות, אני כל הזמן מחשבה את בעלי לשחקנים הכי גרועים שראיתי בעבר במקומות. הרב, איך מוחקים? אני בוחר איתה, אין לי מה להגיד לה. אמר הרב אדלשטיין, שאולי תראה אותיות של ספר תורה כשר, ולראות זמן אותיות של ספר תורה כשר, יש לזה כוח, אותיות הקודש, לבצע סטריליזציה רטרואקטיבית של המוח. כך הוא אמר, וואו, זה משמע במשנה ברורה קצת העניין הזה, שאותיות של ספר תורה או מזוזה או אותיות של תפילין יש להם כוח לטהר מוח. אבל אין סבון, אמר סבא של הרב אלישיב, שרבינו החזון איש קרא לו בעל הלשם שבוע והחלמה, הוא קרא לו המקובל האלוקי האחרון עד ביאת המשיח, אמר אין סבון בעולם שיכול לנקות מוח. איזה אישה תקבע את דמותה בתוך מוח של בנים, כבר שברחוב היא החליטה להתייפייף מתוך השחצנות הזאת? זה גם שחץ מצרי וגם טומאה מצרית. אי אפשר להיות אנוכי השם אלוקיך בלי לצאת ממצרים. בשביל לקבל מודעות נשמתית, אהבת תורה, להזרים לילד שלך דמעות על כך שהוא סיים מסכת, או שהוא באמת מתקדש בתפילתו, זה לא מי שכל הזמן מתהדרת ושמחה באיזשהו ביגוד שעוטף לה את הבשר, והוא עם כמה אפליקציות יפות. זה אדם אחר. אישה שמחה בתכשיטים, אין ספק. אישה שמחה בבגדים, ולכן בעל משמח את אשתו במועדים, בתכשיטים נעים, בבגדים, בדברים מהסוג הזה שהיא אוהבת. אבל האהבה הזו צריכה לנבוע מהרצון למצוא חן בעיני בעלה, לא בעיני גיסותיה וחברותיה וכל מיני אנשים ברחובות. מי מדבר על מקומות עבודה? אני מכיר מעט שבאות למקומות עבודה באמת בצורה הכי צנועה שיש. אומר לי הבוס החילוני, כל הכבוד לכם. אחד שהיה איזה חלוקת תוארים באיזה מקום אחרי שנים, הן באות בלי תכשיט אחד, הן באות, למרות שאני יודע שיש לה פאה, כבר שפעם היה איזה ברית והשתתפתי, הוא אומר לי, היא באה עם מטפחת, אין עגיל, אין כלום, באה לעבודה לבוש פשוט ורחב, אין לה עניין להרשים אף אחד שם. כל הכבוד לכם. אני יש לי כמה מאות עובדים, כל שבוע אני צריך להופיע בבית דין רבני על פירוק של בית חילוני אחר. זה מצא את זו וזאת מצא את זה, ואין בתים, הכל מתפרק שם כמו פשוט עננים, מתפרקים הבתים כמו אבק פורח. אצלכם בית יציב? אמרתי לו, אתה יכול לחכות עוד רגע? הוא הראה, הראיתי לו את אשת חיל ששם כתוב על אישה, הוא היה בשוק. אתה יודע שאצלנו החרדים נותנים שיר הלל לאישה כולל שבת על הפעילות שלה כל השבוע. באמת? שמעתי שחרדים, יש להם נשים, הדרת נשים, כמובן כל מה שהכילו אותו, את התדמית המפלצתית שם, 100 שנה, שדאגו להשחיר פנים של כל מי שקשור לקדוש ברוך הוא במדינה של גיהנום זו. אז אמרתי לו, אדוני, אל תאמין למה שאומר לך העמלקי במסך. אני מראה לך, אני עצמי, אדם שבאתי מהורים ניצולי שואה שהיו באושוויץ, וכל המשפחה נספתה. תראה מה אני משבח את אשתי כל אל שבת, וקשתי מביתי היולדת שתוציא שם סידור, ואז הראיתי לו, אשת חיל, מדובר כאן בתור דוגמה על אישה שעוסקת בגיזור, בעיצוב של בגדים, בתפירה, כפי התמחו פלך, ידיה שלך בקישור, זה מכשירים של תפירה והריגה. ושבחים אותה שהיא קמה באמצע הלילה להכיל את הילדים, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, ויחד עם זה היא עוסקת בפרנסה הביתה. חגור נתנה לכנעני, לסוחר, ואז אמרתי לו, תראה זה לפי א' ב', מה באמת? כן, אני כל יום שישי בלילה שר שיר הלל לאשתי על פעולה כל השבוע בבניין הבית ובחינוך הילדים. כן, הנה השיר, אני דואג שהיא תשמע את זה. יש לזה הרבה פירושים נוספים. יש את חיים מתייחס גם לשרה ימינו, לתורה, לנשמה, אבל כמובן גם כפשוטו. ואז אמרתי לו, תראה דודו, ידיה שלך בשלך בקישור וכפיה תמחו פלך. לידיים שלך לקישור למכשיר הריגה והכפיים תמחו. תגיד לי, מה החידוש? ברור שעובדים עם הידיים ולא עובדים עם העין ולא עם השערות ולא עם האוזניים. מה שלמה המלך החכם מכל אדם פה בספר משלי מתכוון להדגיש שידה עבדה עם הידיים. אתה יודע מה התשובה? היא הלכה לעבוד ולעבודה שלך רק את הידיים, את הלב ואת המוח ואת הנשמה, היא השאירה אצל בעלה. אין לה עניין של פיתוח קריירה נשית, אין לה שום עניין, היא רוצה בית עם ילדים, רק היא מביאה כמה שקלים כדי שבעלה לא יתקלקל בעולם החילוני, אז הוא נשאר בבס מדרש, ואולי הוא יהיה פעם איזשהו בן תורה מלא מלא, אבל ודאי שהוא מוגן בבס מדרש. אז היא לקחה על עצמה לא רק את הכללה של בעצב תלדי בנים, אלא גם את הכללה של בזיעת אפיך תאכל לחם. אז אני משבח אותה שגם כשהיא הולכת לעבודה, היא שולחת לעבודה רק את הידיים. ידיה שלך בקישור, לא ליבה ונפשה. ואוי, איזה בוא, מה, את לא נסעת לחול, לא פיתח תואר שני ושלישי ורביעי וחמישי, ומה? תארו לעצמכם שאפילו דבורה הנביאה, שהייתה אשת לפידות, שופטה את ישראל בעת ההיא, משבעת הנשים היחידות בהיסטוריה שלימדו תורה את גדולי ישראל, תארי לעצמך שרבינו החזוניש בא להתייעץ עם דבוירו, רבצן דבוירו, וכדי שלא יחשש איסור ייחוד, אומרים חז"ל, ישבה תחת התומר ברחוב, לא בבית. ולמה תחת התומר? כיוון שתומר זה אילן שהענפים שלו מאוד גבוהים, שלא יחשש איסור ייחוד, כשהרב אליושיב שואל אותה, דבוירו, מה הלכה בדיני גיטין שם? ובדיני קידושין. היא שופטה את ישראל, היה דבר כזה. היא לא דנה, כבר שאישה פסולה, אבל היא אומר תוספות, היא יצא לדיינים, מה לפסוק? ואותה דבורה הצילה את ישראל מיבין מלך חצור ומסיסרה שר צבאו, ואמרה שירה גדולה. היה פסוק מסוים שהשירה הזו, בשירה הזו שלא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. והוא סילק את שכינתו ממנה, והיא תקנה את עצמה מיד. איזה פסוק לא מצא חן בעיני הקדוש ברוך? יפה. היא אמרה, בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם, היה בעיות בעם ישראל, פיגועים, סכינאות, עד שקמתי דבורה, עד שבאה הרבנית הגדולה, שופטה את איזה, קריירה. גם קריירה, לא של ראש צוות במחשבים, או במולטימדיה, מול רשתות תקשורת בחברות פרסום עם הקצר והצמוד, אשת משהו סוער. לא. הם רבנית הכי גדולה בעולם. והבורא לא מוצא חן בעיניו, עד שקמתי דבורה, 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 וואה, רבנית גדולה, סילק שכינתו ממנה. היא מיד תקנה את עצמה ואמרה, עד שקמתי אם בישראל, אני אמא ל-15 ילדים. זה מה שהרגיע, זה הקריירה שלה, להעמיד ילדים וילדות. אפילו רבנית לא. אני מדבר על קריירה שהם מעיצים בנו בכל מיני מקומות של אקדמיה? שלוחת הטכניון, שלוחת מכון לב, שלוחת פה, כל בני ברק וכל העיתונים מפוצצים בכמח והכוון תעסוקתי. למה? כדי שהיא תצא לשירות עבודה? איך אומר לי ראש החבור, לא אזכיר שמות, אבל אחד מגדולי מרביצי התורה באחד הישיבות הגדולות, אני מתחרט על הרגע שאשתי הלכה לעבוד, אז היא מביאה לי 22,000 שקל, רק מריבות יש בינינו. היא לא רוצה ילדים, היא לא רוצה משפחה. אני עוד זוכר, הוא בוכה לי, שסיימתי בהתחלה בכולל, בין 22-3, מסכת בבא קמא, היא לא הסכימה שהמסיב הסיום יהיה בשום מקום אחר. והיא עבדה על חיתוך הפלפלים וחיתוך העגבניות, וכל הזמן הוריד הדמעות, שבעלה מסיים מסכתה. היא קיבלה כזה חינוך טהור מאבא שלה, אבא לבוס. אבא שלה היה אבא לבוס. אבל אהב תוירו והוא השיג תלמיד חוכם, מן דמויקי רבונון, אביין ליחסנין רבונון. ואיך שהיא עבדה, היום אין לי כוח, תעשה באולם, לא רוצה ילדים. מה קרה לך? סטפ ביי סטפ, סלמי, שיטת הסלמי. קיבלתי 22,000 שקל, אין לי אישה, הכל חומר, לבוש, אני מאיר לה פעם מים אמצע. חודשיים אנחנו לא מדברים, מרוב שהיא נעלבת. אתם הדוסים האלה, מספיק עם האמצע הזה. שמעת? ראש חבורה מרביץ תורה ברבים, שמקונן על אובדנה של אשתו במקום העבודה. וזה לא היה ביום אחד, בהדרגה, כל פעם. על מה מדברים במקום העבודה? על איך מברכים בחבונה? איך מתקרבים לקדוש ברוך יותר בתפילה, באבוידה, במצווס? או איך משיגים יותר טיולים בחול, ואיך משדרגים את העבודה, ואיך מהללים חילונים שהגיעו למדרגת אדריכל ערים, ולא אדריכל מקומי של בניין. שמעתם? ואתה לא בוכה, מדובר בנשים הכי צדיקות, שהיו צדיקות. להתקלקל אפשר גם בגיל 80. יוחנן כהן גדול היה כהן גדול 80 שנה, ונכנס לפני ולפנים, ונהיה חילוני בסוף. וזה אבא של מתתיהו מחנוכה. יש אומרים סבא רבא שלו, 80 שנה עד שנהיה צדוקי. לא, לי זה לא יקרה, אני בסדר, אני יכול להשתמש במחשב בלי בעיה, אני לא אדם כזה זול, אני לא כזה פשוט, אני משתמש לצרכים שלי. אדוני, אלוקים שעשה אותך אומר לך, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, עד יום אותך. באים אלינו זקנים קרוב ל-80 שידרדרו, איזו אישה שהייתה רבנית עם נינים שהם כבר אברכים, והוריד את הכיסוי ונסע לתל אביב. אין לך מושג מה זה נקרא. והוא אומר לי, זה לא יקרה. מי ששקועה בביגוד, שקועה בחיצון, בבשר, במולקולות, היא לא שקועה בטיפוח הפנימיות הנשמתית שלה. בשביל לקבל אנוכי השם אלוקיך, צריך לצאת ממצרים. זאת התשובה לשאלת הרמב"ן והאבן עזרא והכוזרי. כשהבורא מציג את עצמו במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, אנוכי השם אלוקיך, למה הוא לא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתיך, אשר בראתי עולם ומלואו? למה הוא מדבר על אירוע אפיזודה ספציפית עם כל החשיבות שלה, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שאלת הרמב"ן? התשובה, הוא לא בא להגדיר את עצמו, הוא בא לתת לי טיפים איך להשיג אותו, איך להרגיש מודעות נשמתית. אתה רוצה להרגיש אנוכי השם אלוקיך? תצא ממצריות. ומצריות זה שחץ, ומצריות זה זימה. תפסיק להצמיד שרבולים לזרוע. תרחיב בגד, תבין שבגד חייב, בגד נקרא בגד, כמו השרוול שלי, שיש פה אוויר בין הזרוע לבין הבגד, הוא נקרא מכסה בגד. אבל אם יש צמידות בין הבשר לבין הבגד, זה לא בגד על פי הלכה. השח כותב להלכה לגבי דין קריאה באישה אבלה, זה לא נקרא בגד. זה נקרא בגד של הבשר, זה עין נוח. רואים כל מבנה בבשר שלה, זה לא נקרא בגד. יש את אברך, יש את רב גדול, היא תבוא למעלה אחרי 120, היא תהיה בשוק חייה, שאומרים לה שכל החיים היא הלכה ללא בגדים, בלי שרבולים ובלי חצאית. למה? הכל היה צמוד וראו את כל מה שיש שם. מתי יבינו את זה? מה, אנחנו בבלפים? לא מבין, הרבנים סתם מדברים? כל גדולי ישראל שמתחננים, לא צמוד, לא צמוד, לא צמוד. מה, אין להם מה לעשות בחיים, רק להציק לנקבות? אין להם מה לעשות? להבין, המטרה היא להציל את עם ישראל. מתי יבינו זאת? מתי תקומנה הצדיקות שתצלנה אותנו? מזה תבוא גאולה. הפרט הזה, משום שכשאנשים תתוקנה בזה, יהיה לנו פחות נושרים, פחות נופלים, יותר קדושה במחנה. יותר קדושה במחנה פירושו פחות מחלות. מי תהיה החזקה הזו שתהיה עם גנים של אברהם אבינו ותחליט החלטה, אני שוברת את המוסכמה הזו, משנה את הגרדרובה, בודקת את הבגדים שלי, לפחות לפי תקנון משמר התורה, לפחות שזה הרף הכי מינימלי שנדרש. שהרב אלישיב ראה את הקטסטרופה בכל העניינים האלה, אמר בוא נקים בדין שמורכב מספרדים, ליטאים, חסידים, מונגרים, שמייצג קונצנזוס של כל הציבור שרוצה קשר עם אלוקים, והחליט, עשו לי את הרף ההלכתי הנמוך ביותר כדי שכולם יצטרפו לזה. כל המוסיף מוסיפים לו, ודאי יש קשר הדוק בין יתר צניעות לבין צדיקים ילדים. אני קצת בדקתי משפחות, ראיתי שתי משפחות, אני לא יכול לפרט יותר מדי, קנייבסקי וקופשיץ. חשבתי, איך זכתה האימא של החזוניש לכאלה פצצות? חזוניש, אחיו רבי מאיר, אחותו של חזוניש, אימא של רב חיים קנייבסקי, אימא של רב חיים גריינמן. איך זכו לדבר הזה? תלמד ותסתכלי איך היא התלבשה. איך היא התלבשה? להוריד, הרי לא היה לכולם בגדים, חדר פרטי, אני קצת חקרתי את זה לאחרונה, היה להם חצר בקושי, היה שם, אז היה שם ארבע נשים שהחזיקו מגבות גדולות, ושם יוריד בגד עליון קופשיץ, כל הבנים שלה פצצות אחד אחד, רב ישראל אהרון וכל השאר. הסתכלתי, מי הייתה אימא שזכתה לכאלה ילדים, שרבן יונה מבטיח לה שהיא לא תמות לעולם, היא תהיה תמיד במצב של חיים, משום שבניה כאלה ובנותיה. לבדוק את זה, ישנה קורלציה מיידית בין התנהגות האימא לבין מצב הילדים. קורלציה מיידית, חפיפה מוחלטת בין אשתך כגפן פוריה לבין בניך כשתלי זיתים. אני לא מבין, כמה זמן אפשר להישאר צעירה? יעשו מלחמות אצל קוסמטיקאית למתוח פנים, למתוח לחיים, כמה זמן זה יחזיק? בסוף זה מגיע לבור. כמה זמן? הבת שלך סמסייפר גיטלה הייתה יפהפייה, והיא בכתה שיוציאו לה את היופי, כבר שזה מכשיל בנים, היא ראתה את זה. היא הייתה רווקה. והוא רואה אותה שהיא בוכה. יום אחד אמר, מה את בוכה, גיטל? לא, אני עברתי באיזה מקום, רציתי לקנות באוכל. ובחורים עקבו אחריי, אין לי ספק, היא הבינה, היא הייתה חכמה. מה שאסור לדבר על זה? היא הבינה שהמציאות שלה מגרה אותם. אז מה את בוכה? שאל אותה אחסם סייפר. שהבורא ייקח לי את היופי הזה, זה רק בור ברשות הרבים. מה, את מתכוונת ברצינות שאיפתה של בת להיות יפה והיא רוצה להיות לא יפה? את מתכוונת ברצינות? אמר לה כן. אמרה לו כן, אני מברך אותך שברכתך, שבקשתך תתקבל, ובזכות זה את תזכי להתחתן ולהעמיד צאצאים תלמידי חכמים עד בי את הגואל. עבר זמן, התחתנה עם משפחת קורניצר, כל הגאונים לבית המשפחה הזו עד זמננו בארץ ובאירופה ואמריקה, תלמידי חכמים מופלגים, מחברי מאות ספרים. נו, כמה זמן הייתה נשארת יפה הגית לזו? כמה זמן? 80, 90, בת 200, בת כמה? לא שווה? כמה אפשר להיות עיוור עבור דבר זמני חולף? מבטיחים לך צאצאים הכי צדיקים. אני הייתה לי הרגשה שמה שהרב ווזנר נלחם בעד צניעות, זה כבר שהוא נולד בברכת הצניעות. אמא שלו הייתה זמרת אופרה, כן, לגויים, היה לה קול אדיר, מי שקצת חקר את זה, הייתה מפורסמת בכל אוסטריה, עד שרבנים אמרו לה זה לא מתאים, את אישה יהודיה, גויים, גם כבוד וגם כסף, אבל צאצאית של אברהם אבינו. אמרו לה, אם את תוותרי על הנושא הזה של הזמרות, אופרה, תקבלי ילד שיעיר את העולם בתורתו. לא מקל ולא משקפיים עד גיל 102. אז היא ויתרה על זה. אחד האדמו"רים דיבר איתה. למה? גנים של אברהם אבינו. היא מוכנה לוותר על רצון ותאווה של כבוד וכסף או שאר דברים, למען ערך ששמו צניעות וערך ששמו חינוך ילדים. למה לא? מי לא מוכן לדבר כזה? יש חפיפה מלאה בין אשתך כגפן פורי, הרב מבריסק. באו אליו אחרי הקמת הציונות, אחרי המדינה. תראה, זה מתקלקל, ריבלין, חשין, תראה מניע מהם, תלמידי הגוען, תראה מניע מהם, כופרים הכי קשים. מה יהיה? אני מפחד שהילדים שלי יתקלקלו. אמר, אתה רוצה שיהיו תלמיד החכומים? תלמד איתם. אתה רוצה שיהיו נמשכים אל הקדושה ולא לחילוניות, לציונות ולקיבוצים? תלוי בצניעות של אשתך. משיכה לרחוב או בסמדרש, תלוי בך. רמת הלימוד תלוי בבעלך. אבל לאן ירצה הילד להימשך? האם הוא רוצה להימשך רק למוזיקה, לבגדים נצמדים, למותגים, לבלוריות, לכיפות קטנות, לרדיו, או להימשך להיות גאון בתורה? זה תלוי בך ובך בלבד. יש מישהו שלא רוצה להקריב למען דבר כזה? היא תישאר תמיד בת 20 ובת 30, היא לא תגיע אף פעם לגיל 100. למה לא? הכללים הם לא נוקשים, הם רק מצריכים דבר אחד, תעוזה שיש לבת של אברהם, יצחק ויעקב, שהיא עברייה. על מה מדברים? הרחבת הבגד שלו יהיה צמוד לבשר, ושתיים, הערכת החצאית. זה הכל, כיסוי רוב הרגל. שאלו, הרב ניסים קרליץ, לא מתאים לו לפרט פרטים כל כך ולהגיד, איי, לאישה יש ברך ומתחת לברך יש אזור שהוא משמין, שהוא מתרחב, והאזור המתרחב צריך כיסוי, זה לא נעים, רב כזה גדול מתחיל לדשדש. אמרו, עדיף היה לו להתבזות כדי שלא ימות עוד מוישה אדלר בן 28 מרחוב בארי, ולא ימות חס ושלום עוד אורי השטיין הבן שלי הבחור, זה הורג אנשים. אז הוא היה מוכן רב ניסים להתבזות שהאישה הכי טיפשה שלא מבינה מה זה חצי הרגל בין הברך לקרסול, אז הוא פירט לה בפרטי פרטים שגם הכי טיפשונת תבין שהיא מחזיקה גוף שהוא פצצת אטום, והגוף הזה יכול הוא להרוס יהדות. אז למען מניעת מוות ומניעת אסונות הוא פירט לה שמתחת לברך שלך יש אזור מתרחב, וכל האזור המתרחב טעון כיסוי לא רק באמצעות גרב. זאת הסיבה שהוא ביזה את עצמו. הוא רב מאוד גדול, אבל הוא ביזה את עצמו. מה לא הגיוני פה? שלושה נזקים. אחד, סילוק השגחה, שנאת הבורא, תוצאה סרטני, מוות וכל הבעיות. שתיים, יצירת חילונים, זה מדליק להם יצר בלי ללמד אותם שום פילוסופיה השכלתית כפרנית. זה מדליק היום את היצרים ויוצר שבבניקים בכמויות ענק. שלוש, גורם לאישה עין הרע, מסתכלים עליה רבבות זוגות עיניים, אלפי זוגות עיניים, והתוצאות בהתאם, מחלקות מפוצצות. מי לא רוצה להיענות לזה? אני לא מבין את זה. לא קולט את הראש הזה, למרות שאני לא אישה. עד כדי כך, ולא אומרים לה לבטל את היופי. עד רבה, הייתה מחנכת בוולף, לא אפרט פרטים, פאה הכי יפה ואסורה, אבל היא הבטיחה לפענית כמובן שהיא מוכרת רק שרות, התלמידה שלה. זה לא ישומש לשום מקום בחוץ. תסמכי עליי שאני יודעת איפה להשתמש בזה. ממנה יצאו ילדים כמו משה רבנו. אף אחד לא נלחם בזה, אבל הכתובת הנכונה. בחוץ לא מדברים על שאלים, מדברים על נורמל, בחסה את רוב הגוף, פשוט להסתיר את הגוף האלוקי הזה שמוריד חלקי אלוקות לעולם. מתי תבונה קבוצת חזקות שתיסנה את הדגל, שתגאל כבר אותנו מכל האיסורים האלה? זה מה שרוצים מהכנס הזה שארגן הרב שליטה וכל שאר המסייעות והמסייעים על ידו. לכן אני רוצה לסיים שאת כל זה אפשר ללמוד. יש כאן ספר שמישהו מסבסד אותו ב-20 שקל במקום סכום הרבה יותר גבוה, וכמו שהחפץ חיים אמר על הלכות לשון הרע, שגם מי שלא מתקן את עצמו בלשון הרע אבל לומד הלכות לשון הרע, הוא כבר על הדרך ולא נקרא מקט מספרי לשון הרע, למרות שהוא מדבר לשון הרע. אבל יש קט שאינה רואה פני שכינה שנקראת קט חשמל, חניפים, שקרנים, מספרי לשון הרע וליצנים, אלה לא רואים פני שכינה. הוא לא נקרא מהקט הזו לפי שהוא לומד הלכות שמירת הלשון. אותו דבר, מי שלומד את הספר הזה, הלבוש כהלכתו, שסוף סוף קם אברך צדיק וגאון, שריכז רק הלכה פרופר, הוספות אדרבה, כמה שיותר אפשרי, כמו קמחית, שבחיים לא ראו הקירות את השערות שלה, וזכתה לשבע פנים כהנים גדולים, גורשי ישיבות, למה לא? מי לא רוצה דבר כזה? אבל זה הוספות. איך אמרה הרבנית קניאבסקי? מצד הדין מספיק לחסות את המרפק בכל תנוחה, גם כשמרימים את היד. אבל אם את מוסיפה עוד כיסוי מהמרפק לכיוון כף היד, סנטימטר אחד, אז סנטימטר אחד בכיסוי שם, בזרוע שלך, זה עוד 1,000 קילומטר הצלחה עם הילדים. אבל הוא מדבר בספר הלבוש כהלכתו על ההלכה. כמו שמירת שבת כהלכתה, כמו אורחות שבת, כמו הלכות טהרה. אין פה לומר, זה חומרס, זה, מה זה חומרס? יש הלכות בזה. מה, אין הלכות? איך נראית אישה? זה משהו מזעזע. חתן מתחתן, לומדים איתו הלכות טהרה, הלכות איחוד והלכות בגדים, לא לומדים איתו. הוא סומך על אשתו, לך תסמוך על החתול, לשמור על החלב. זה שייך? מה זה לסמוך על אשתו? ודאי שהיא רוצה להתייפף ברחובות בעיני גיסותיה ובעיני בעבידיה ובעיני כל שכנותיה, מה זה? יש הלכות בזה, וזה גובה חיים. אין הלכות בזה? זה משהו מזעזע. מישהו יעיז לומר, זה חומרה, זה בריסקל, זה חזונישניקס, מה זה? יש הלכות. זה היה העצה של השטן, שכל דבר שיגידו לה, היא תגיד, זה חומרות, זה חומרות, זה סאטמר. מה זה? רבותיי, הוא לקח את העניין הזה, הוציא ספר, ברר אותו עם כל גדולי הדור, ומי שלומד את זה, מתקדם, ויש פה ברוך השם מקומות, יש כאן שיטות שונות, אני רואה פה כבר ברוך השם מכינוס לכינוס, עשרות של מקומות, עצם זה שאת משתתפת בשיעור, למרות שאת לא עדיין בדרגה הזו, את שייכת לעולם אחר, את תגאלי ב-12 הדקות האלה, את כבר סגורה בבעבדיל אתכם מן העמים להיות לי, את כבר בכביש שמוליך לשם. יש כאן אישה שהלכה 3 מסלולים של אפשרו ללמוד מהספר, שיעור שבועי בין 40 דקות כל מוצאי שבת, מסלול שני לימוד עצמי והשתתפות במבחנים, שלישי האזנה לשיעור שבועי בטלפון, ומחלקים את הדף הזה. הקו שלך, שלוחה 2-6-1-7-1-10-1-0-4-9, שומעים. אחד קשה לה בשום אופן לעשות את המאמץ לצאת מהבית, יש טלפון, וכמו שכבר אמרו, את לא צריכה לבוא לשיעור בשעה מסוימת, הרב הזה בטלפון הוא הרבנית, אף פעם לא מתרכזים, אפשר לעשות להם עוד פעם 5 דקות אחורה, אפשר להפסיק אותו באמצע ולבוא אחרי שעה, אפשר גם כן, זה מצוין, זה מסלול מספר שלישי בקו שלך. יש אנשים שיותר עושים מזה חשיבות אם הם באים לשיעור מסוים, יש פה מסלולים. אני שייכת לעולם אחר, אני מתכוננת למתן תורה במה שאני מחויבת בו. זה ההכנה שלי, לטהרנו מקליפותינו ומתומותינו, לנקות אותנו מכל סיגוף גם, זה המטרה בספירת העומר, להתנקות מתומעת מצרים, שזה השילוב המזעזע והקטלני, בין בגדים, בין אי צניעות לשחץ, לכן זה נקרא הבגדים הלא צנועים בגדי שחץ, זה צירוף של שני הקליפות הכי קשות, זימה ושחצנות, שני הדברים היחידים בכל ערכי התורה, שהבורא אומר שהוא שונא אותם והם נקראים תועבה. והם נמסרו לנשים, ודווקא נשים שהן בצבעם ממש לא גאוותניות, הן הרבה יותר בישניות בטבע, אבל יש קליפות שבאו מהרחוב והיה חסר בה וישמריך, והחוסר וישמריך היא נתפסה לחיידקים, תפס אותה וירוס חילוני, וירוס של איזה קמפיין בצומת, איזה גיסה או איזה ז'ורנל או איזשהו מסך שקפץ שם במקום העבודה, והיא באופן טבעי רוצה להיראות יפה, רק שכחה למי היא צריכה להיראות יפה, זה התבלבל אצלה הכתובת. כאן נמצא הפתרון, בהכנה שאנחנו עושים לקראת חג השבועות, ונתנו לנו לצורך ההכנה הזו לא רק 30 יום של אלול, אלא 49 ימים, באמת זמן שנוכל לעשות 7 נקיים כפול 7, כך אומר הזוהר, פה לא מספיק 7. תומעת מצרים של השחצנות והתומה היא כל כך קשה שצריך 7 כפול 7. גם לנושא הלב טוב, הענבה, לא לומר לא ידעתי את השם, להבין מי נותן לך פעילות לבלב תקינה, בלי זריקות אינסולין לאזן רמת סוכר בדם, להבין מי נותן לך שירותים חצי דקה בלי דיאליזה, קצת הכנעה, וזה ממילא מביא גם לנושא של הסתרת הגוף, החבאת הגוף, אי השבצה והתגאות עם המערכת הזאת, ולהבין באיזה צורה נכונה מסתירים אותו מעין רואה כמה שיותר, כדי להגדיל את קדושת המחנה. אני רוצה לסיים, משווקים את זה פה במחיר מסובסד, ויש פה את הדפים האלה של המסלולים השונים, 3 מסלולים להצטרף למערכת, יש פה את הרשימה של המקומות, ונקווה שבעזרת השם הבורא יברך כל המשתתפות כאן, בין הנשואות, בין הרווקות, עם כל בני משפחתם, שהשם יברך אתכם בשמחה תמידית, בכוח לעמוד בניסיונות, באריכות ימים ושנים, בפרנסה טובה, בנחת אמיתית מכל הצאצאים. ואלה האנשים שעומדות בניסיונות הקשים ביותר לקראת ביאת המשיח, אלה החיילות של הקדוש ברוך הוא בעולמו, לפרסם את הערך העליון הזה שהוא הכי נמצא בפוקוס היום, הוא הכי נמצא בנושא. תראה כל פרסום, כל פרסום, בכל מקום קשור לפריצות. סימן שכאן השטן תופס את כוחו. שם אני אלחם. כשאני רואה איפה השטן לוחץ, הוא לא מדבר איתי על ציונות ומדינה וכפירה באלוקים וכפירה בתורה. הוא מדבר מהבוקר עד הלילה, מפמפם ומפמפם, רק בנושא אחד. תמונות לא צנועות והפצתם בכל דרך אפשרית. סימן שזה המאבק האחרון, כמו שצדק הגאון הצדיק רבי דן סגל לפני 30 ו-40 שנה. תדעו לכם, העולם ינהל במאבק לא בין חילונים לדתיים, לא בין חרדים לכופרים, לא בין הלל ללא הלל ביום העצמות, אלא בין הנושא ששמו קדושה מול טומאה. זה הנושא שאיתו ינהל העולם. כאן עלינו להתחזק, והכדור נמצא בידי נשים. שאלו את הרב ווזנר, בוא נעזוב את הנשים, בוא נדבר רק לגברים, כמו הבוקר עד הלילה, לשמור על העיניים וזהו זה, שהם תלכנה איך שהם רוצות. אמר לו, שייך, אי אפשר לעמוד בזה. גם כשהם לבושות בצניעות יש ניסיון לגברים, ואז זה כבר באמת ברשותם לשלוט בעצמם, אבל כשהם הולכות לא בצניעות אי אפשר, זה יצר שאינו בר כיבוש. אנחנו לא מלאכים, חייבים לדרוש מאנשים לא להעמיד אותנו בניסיונות כאלה קשים שלא ניתן לעמוד בהם. עשו טובה, עזבו את החילוניות, עזבו את אלה שמחכות את החילוניות בתוך בני ברק, ותהיו חיל השם, וזאת תהיה זכותכם לקבל את כל השפע שבעולם ולהרגיש סיפוק של רוממות הנשמה ולחיות חיי נשמות. שהבורא יברך אתכם בכל טוב שבעולם, וכולם שתזכרנה לראות בטוב ירושלים, לראות בעינינו התאורות את שוב השם לציון ברחמים, וכולנו נזכה לחזות, לחזות באור החדש שהבורא יאיר על ציון, וכולנו נזכה במהרה לאורו. אמן ואמן.